רק השמיים מעל.
רדיו סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.אי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, צהריים טובים לאורחת היקרה שלי עידית למן, מה נשמע?
שלום, בסדר גמור.
ברוכה נמצאת, איזה כיף שאת כאן, צהריים טובים לך שוקי היקר, מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם.
יופי, יופי, הוא כהרגלנו בקודש, אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם שיר, ואני אשמח מאוד שאנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם השיר המקסים של גידי גוב, עניין של זמן.
קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפעות.
Oh, no. קח אותו ליד את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפתחות.
אוקיי, אז שוב צהריים טובים וצהריים טובים לך, אורחת יקרה שלנו, ואנחנו בתוכנית שלנו נפגשים מחוץ לקופסה, והיום אנחנו מארחים את עידית שיצאה עם ספר מקסים ביותר שנקרא איזה חג לי, והיום כל התוכנית שלנו בעצם תהיה מוקדשת לספר המקסים הזה. ולפני כן אני אתן מספרי טלפון, שאם מישהו יהיה מעוניין להתקשר אלינו או לשלוח לנו איזושהי הודעת וואטסאפ, אז מוזמנים להתקשר ל-03-677-3636, ואם חשקה נפשו של מישהו לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ, מוזמן לעשות את זה ל-053-807-1213. אז איזה כיף ואיזה חג, וגם חג לנו היום שאת כאן.
תודה רבה, קודם כל, על כל הברכות. גם לי כיף להיות כאן היום.
לגמרי, לגמרי. אנחנו נשאיר את הברנש החמודי הזה כאן כרגע.
מצוין.
ובואי ספרי לנו קודם כל ככה קצת על עצמך, מאיפה את, מה, קצת רקע, לפני שנגיע לספר המקסים הזה.
בשמחה רבה. אז קוראים לי עידית. אני גרה בבית שמש, יש לי 4 ילדים. ובמקצוע שלי אני באה מהתחום של תיאטרון, איכשהו התגלגלתי גם לתחומים נוספים של קומיקס, של יצירתיות, ופיתחתי הרצאות על יצירתיות שאני מעבירה בכל מיני מקומות. היום למשל אני באה לפה מהרצאה על שיווק יצירתי לבעלי עסקים, ואני עושה גם על הורות יצירתית, יש לי קבוצת וואטסאפ להורים, איך להיות כמה שיותר יצירתי, ואני מעבירה חוגי תיאטרון, זהו פחות או יותר.
מקסים, מקסים, מקסים. והייתי שמחה ככה לשמוע איך בחורה שגדלה בבית דתי בעצם מתגלגלת אל העולם הזה. היום זה ככה משהו שהוא יותר מקובל, אבל יכול להיות שאולי פעם, לפני 10-15 שנים, אולי הסתכלו על הדברים קצת אחרת.
כן, אני לא יודעת אם זה בגלל שבאתי מהעולם הדתי, או שפשוט ככה היה מקובל, לכל עולם יש את מה שמקובל אצלו. היה איזשהו מין קו ברור שלומדים בתיכון, ואחר כך הולכים אצלנו לשירות לאומי, במקומות אחרים זה הצבא, אחרי זה ללמוד, אחרי זה מתחתנים, ילדים, תואר שני, עובדים וכולי, ואני איפשהו באמצע קצת שברתי.
אתה שמת לב שהלימודים ותואר שני זה, 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 זה קפיצה. לא היה שם תואר ראשון באמצע.
בכוונה ניסיתי להעלים את זה.
אני צוחקת.
כן. כן, ובעצם מנסים איכשהו להכניס אותנו לתוך הקופסה הרבה פעמים, המערכת הכללית. ואני ניסיתי למצוא את הדרך החוצה מהקופסה הזאת.
נהדר.
כן.
פשוט נהדר. בגלל זה הגעת גם לתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה.
כן.
ממש מתאים. הכי מתאים שיכול להיות. אז ספרי לי איך היית בתור נערה, מתבגרת, איפה פגש אותך בעצם לראשונה כל החלק התיאטרלי שלך?
אז האמת שבתור ילדה תמיד נבחרתי תפקיד ראשי בכל ההצגות, בבתי ספר, חוץ משנה אחת שלא הכירו אותי, אבל בכל השאר תמיד הייתי התפקיד הראשי, וגם להנחות את הערב והכל. עד שהגעתי ללימודי משחק במכללת אמונה, ושם המרצה אמרה לנו ביום הראשון, תדעו לכם שכולכם הייתם סטריות, אבל בשבילי אתם כלום עד שתוכיחו אחרת. זה נורא שבר אותי, כן.
וואו, וואו. איזו כן. אמירה. אתה שמעת את זה? אתה היית צריכה לראות את המבט של שוקי כשהוא שמע את המשפט הזה.
וואו,
נורא.
כן. זה היה מאוד קשה. אותי זה איבן, אני לא יכולתי לעשות כלום. ואחרי איזה חודש היא קריאה שמות, והיא אמרה, מה קורה איתך? את עוד לא עשית לנו קטע. ואז אני בלית ברירה העליתי קטע, והתגובה הייתה גרוע. אז אמרתי, אולי תתני לי ביקורת קונקרטית, מה היה? אז היא אמרה, זה כל כך גרוע שאין לי מה לתת לך. זה היה מאוד מביך.
תקשיבי, מעטות הפעמים שאני נותרת ספיצ'לס, וזו אחת מהן, ושוקי יעיד על כך, אני אומרת, בת כמה את היית בערך?
בת 22, משהו כזה.
בת 22, וכבר היית, בואי נגיד, את לא היית ילדה, את היית כבר בחורה, אישה צעירה, שכבר די מגובשת, עם הביטחון ועם מה שצברת.
כן.
וזה, את יודעת, זרק אותי, אני אגיד לך לאן זה זרק אותי, זה זרק אותי לאיזשהו סיפור עצוב וקשה, שבאמת כבר שנים לא סיפרתי אותו. אני גרתי באיזשהו יישוב קטן, ופנו אליי מכרים, וביקשו שאני אלמד את הבת שלהם שיעורים פרטיים. כי היא משהו כנראה לא בסדר איתה, גם חשבון, גם בעברית, וכאלה וכאלה וכאלה. טוב, אז הזמנתי את הילדה אליי, ובאמת היא הגיעה, וככה ראיתי באמת אחרי כמה דקות שהיא נפתחה אליי, והיישוב הוא היה יישוב קהילתי קטן, אז את יודעת, פחות או יותר מכירים, אז זה לא שלגמרי היא לא הכירה והיא לא ידעה לאן היא מגיעה, מה גם שהאחיות הגדולות שלה היו תלמידות שלי. ואז היא הגיעה, ואחרי השיעור הראשון, ככה, את יודעת, אפשר היה יותר לפתח איזשהו שיח, ואז שאלתי אותה איך בכיתה, איך בבית ספר, ואז היא אמרה שמאוד מאוד עצוב לה להיות בכיתה, ואז שאלתי אותה למה. אז היא אמרה שהיה איזשהו יום שעמדה מחנכת מעל הראש שלה, יחד עם המורה הטיפולית שנכנסה רגע לכיתה, והם עמדו ודיברו מעל הראש. זאת אומרת, הילדים ישבו בקבוצה וממש ככה מעליה. הם היו בטוחים שהיא מאוד מאוד עסוקה בלהכין את המטלה שהמורה נתנה. והם דיברו ביניהן חצי עברית, חצי אנגלית. עכשיו, זה לא שהיא הבינה אנגלית, אבל ילד אינטליגנטי, מספיק לו לחבר אחד ועוד אחד ולהבין, והם פשוט עמדו מעל הראש שלה, ואמרו כמה שהיא לא בסדר, כמה שהיא לא, והיא לא, והיא לא. עכשיו, שתביני, הבחורה אינטליגנטית, אני בקשר מעולה גם איתה עד היום ועם המשפחה בכלל, בחורה מבריקה. זה להראות לנו איך מילה יכולה להרוס ילד. כאן במקרה שלך היית בת 22, פה אנחנו מדברים על ילדה שהיא הייתה אז או בכיתה א' או בכיתה ב', לא יותר מזה, כי רצה אחר כך הגורל וחינכתי אותה בכיתה ג' ד', אבל ילדה שהייתה ילדה בישנית, פשוט סגורה, מבוישת, מתוקונת, בובה קטנה ואין, מקסימה. אני אדבר אותך עכשיו ותראי ואני מצומררת. כיסחו אותה. כיסחו אותה. נתנו לה להבין שהיא איזה מפגרת, נתנו לה להבין שהיא נטולת דעת, נתנו לה, רמסו אותה. ממש רמסו אותה. ואם אמא שלה הייתה שומעת עכשיו את הדברים, אז אני בטוחה שהיא הייתה שוב, בפעם המי יודע כמה, ממש עם דמעות בעיניים. וזה ללמדנו כמה שהמילים שלנו כאנשי חינוך, וכהורים מן הסתם, כי זה לעסוק באחרי חינוך שיכול להיות, כמה מילה יכולה לשבור, כמה מילה יכולה לבנות, כמה מילה יכולה להרוס.
לגמרי.
ממש. אני לא זוכרת מתי נזכרתי בסיפור הזה, אבל כשאמרת את זה, את עשית לי פה עכשיו כזה...
וואו, אני רק חייבת להגיד שבסוף הצלחתי להעלות קטע, שהיא אמרה לי על זה שזה מעולה, וביקשתי שוב ביקורת, אז היא אמרה, אין לי מה להגיד, זה מעולה. אבל עד שהעליתי את הקטע הזה, זה לקח ממני תעצומות נפש, ממש.
ברור, ברור, אני בטוחה בזה לגמרי, ואת יודעת, בשנים האלה יש כל מיני ביטויים שהם רווחים, ואחד מהם זה שלה, זה לא שלך.
כן.
אז זה ממש שלה. כן. זה כנראה מישהי שעם כל זה שהיא הייתה בקדע של תיאטרון, ששם זה המקום לוותר רגשות ולהוציא רגשות, דווקא כשהיה מדובר בה, אז הייתה לה איזושהי כן. בעיה מאוד מאוד קשה להוציא מעצמה.
יכול להיות, זה גם איזו תפיסת עולם כזאת, ראיתי בבתי ספר למשחק, שחייבים להוריד את הסטודנטים ולגרום להם להרגיש שהם כלום, כדי שהם יצמחו מחדש לאותה רמה או
נורא.
משהו כזה. כן.
נורא, 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 נורא. אני פשוט לא מקבלת את כן. זה, זאת אומרת, לא כדרך חיים ולא... את יודעת, יש גם מילים שמהרגע הראשון שכף רגלי ממש דרכה בעולם החינוך, הם לא נכנסו. למשל, המילה הזאת היא כישלון.
כן.
אפילו, את יודעת, הצירוף של האותיות זוח השין והלמד כן. זוח הרזה. נכון? יש בזה משהו נורא מרושע כזה?
כן, לגמרי.
נכון?
לגמרי.
להגיד, את יודעת, התאכזבתי, ציפיתי, חשבתי כן. ש... אבל המילה הזאת כישלון זה כאילו לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה כלום.
ממש. ממש.
תקשיבי, קודם כל על זה כבר מגיע לך צלש. אמיתי לגמרי, כי זה יכול היה לעשות לך את ההפך, ויכולנו היום בכלל לא להיפגש ולא לשמוע את הסיפור הזה. ויכול להיות מאוד שיש כאלה שזה בלם אותם, שזה עיכב כן. אותם, שזה באמת לקח אותם למקומות אחרים.
כן. לי יש בעיה הפוכה, שכשאומרים לי, את לא תצליחי, או את לא תעשי את זה, או לא כדאי לך, אז אני חייבת להראות שאני יכולה.
זה דווקא לא בעיה, זה פתרון טוב.
כן.
זה דווקא לא בעיה, זה פתרון מעולה. תקשיבי, אני עדיין תחת האמירה הזו, וקשה לי עם זה, פשוט קשה לי עם זה, למרות שחלפו כמה וכמה שנים. אני רוצה לקוות ולהאמין ש...
כן, אני רק חייבת להגיד שהיו עוד המון מרצות ועוד המון מסביב במכללת אמונה שעשו את ההפך ומאוד חיזקו אותי.
זה ברור לי.
ונתנו לי את המקום שאני נמצאת
בו
היום.
זה ברור, זה ברור. מי יודע, אולי גם פעם תשמע את זה, ואם היא עדיין עוסקת בתחום הזה, אולי זה יעשה איזשהו טוויסט. כן. אז מה קרה אחר כך?
אחרי שלמדתי משחק, אז באמת התחתנתי.
איזה כיף.
תוך כדי הלימודים, כן.
איזה כיף.
ו... היה לחץ חברתי וזה, אבל בסוף עשיתי את זה מבחירה. ובשנה הרביעית כבר ילדתי את הבן שלי הגדול.
שהוא היום בן?
12.
אה, איזה כיף, אז זה כן. פרומו בר מצווש.
כן, ממש.
איזה יופי, שיהיה בשעה טובה.
מקווים שזה יהיה כבר אחרי הקורונה.
וואו, זה אנחנו צריכים לשאת תפילה ותפילה ממש. רצינית. ממש, ממש, ממש.
לגמרי.
ממש.
אי אפשר לדעת מה לתכנן ומה לעשות.
נכון, נכון. לגמרי. נכון, נכון. ו...
ואחרי זה התחלתי במסלול הרגיל, שזה ללמד תיאטרון בבתי ספר, דרך קרן קרב לימדתי, ולימדתי גם קומיקס בבתי ספר שהגעתי לתוכנית דרך קרן קרב, והייתי בסדר עם זה, אני לא אגיד שהייתי מאוד מאוד מרוצה ושמחה, אבל הייתי בסדר, עד שיום אחד בבית ספר שלימדתי קומיקס הם חיפשו במאית, ואמרתי וואלה אני אקפוץ על זה הזדמנות, עוד לא עשיתי אף פעם בימוי מאוד גדול ורציני עד אז, אבל אמרתי יש לי הזדמנות. זה היה בית ספר שכבר לא קיים בבית שמש, בית ספר אתרוג, והלכתי על זה, וביימתי שם הצגה. וקיבלתי סכום מאוד נמוך, וגם ההצגה בינינו לא הייתה מדהימה, כי זאת הייתה ההצגה הראשונה שעשיתי בסדר גודל כזה. אבל היה וואו, והתאהבתי בתחום הזה, ומאז אני לא מפסיקה לביים בבתי ספר. העבודה הזאת עם הילדים זה שילוב גם של למצות פוטנציאל מילדים, לקחת אותם, להגיד לא יש כישרון, והמורה אומרת לי, היה לי בית ספר שהמורה אומרת לי, את בטוחה שהיא לתפקיד ראשי? אני אף פעם לא ראיתי אותה מדברת בכיתה כבר 6 שנים. אז אני אומרת לה, כן. ופתאום היא שחקנית.
תראית השליחות שיש לך פה. שזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד חזק. אי אפשר לדעת, יכול להיות שמה שנאמר לך,
כן.
יושב כאן, ואת נמצאת שם איזה מין שומרת סף שכזו.
כן, והיה לי עוד סיפור שככה הכניס אותי לשם. בכל הכיתות, כמו שאמרתי לך, קיבלתי תמיד תפקידים ראשיים, אבל בכיתה ח' הייתי בבית ספר מאוד גדול, שכבה מאוד גדולה, ושם לא ראו אותי כל כך בקטע התיאטרלי. ולא בחנו לתפקידים. נתנו לבנות הכי מוכשרות והכי בולטות בשכבה את התפקידים הגדולים, ולי נתנו לקרוא שורה. והשורה שלי, במקרה או לא במקרה, הייתה מתוך סלח שבתי, מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל. והייתי צריכה גם לתקוע בשופר להיות הרב גורן בסוף ההצגה, ואף פעם לא הגענו לעשות על זה חזרה. כמובן גם בהצגה לא הגענו לקטע הזה. ואני הרגשתי, דווקא שם לא אמרו לי כלום, אבל האי אמירה הזאת הייתה, את לא יכולה ואת לא יודעת לעשות כלום, והרגשתי נורא. ושם אני קיבלתי החלטה, אני לא אעשה את זה לילדים, אני אבחן אותם ואני אבדוק מי מתאים, וגם כשאני עושה אודישן, זה לא בוא תעמוד ותעשה לי קטע, אני עושה להם משחק. לוקחת 5 או 6 ילדים, מקפיצה אותם, עושה להם משחק, כדי שהם יהיו כמה שיותר טבעיים, ואז אני רואה מי מתאים למה, אני גם אומרת להם, אני לא בוחרת מי מתאים לתפקיד גדול ומי קטן, אלא מי מתאים למה, תאמה לתפקיד.
מקסים, מעולה, פשוט מעולה בעיניי. יש לי עוד תוכנית שאני מגישה, אחר כך, שהיא נקראת פליי דה פדגוגיה, שהיא עוסקת בנושא הזה של משחוק. אז אני רגע לוקחת את המקום הזה, כי זה מאוד מאוד רלוונטי, כמה חשוב הקטע הזה של המשחק, כמה חשוב המקום הזה של לתת לילדים ביטוי, ולהביא את עצמם, ולראות באמת למה הם מתחברים. להתאים את הילד לתפקיד, ולא להגיד לו, לא, אתה צריך להתאים את עצמך לתפקיד, אלא לראות איך התפקיד...
בדיוק.
לתפור לו, שזה יהיה ממש ממש ככה כן. עבורו.
יש בתי ספר שאני כותבת את הטקסט לפי התלמידים.
מדהים.
ממש עושה איתם חזרות, בונה בהתאמה לתלמידים ולא הפוך. זה מבחינתי האידאל, אבל לא כל בית ספר יכול להרשות לעצמו כתיבת טקסט ולצאת למסע הזה.
נכון. ואיך הסתיים אותו סיפור עם אותה שורה?
הסיפור, מה? עם השורה הזאת. מאוד בתסכול מאוד גדול. אני פשוט יצאתי מאוד מתוסכלת, מאוד מבואסת. ועם תחושה מאוד חזקה שזה לא יקרה שוב, זה לא יקרה שוב. וכשזה קרה לי בכיתה י' ב' שלא לקחו אותי לתפקיד, אני ישר שמתי מרפקים ואמרתי, אין דבר כזה, אני הופיע והופעתי. וגם כשהפכתי להיות במאית, זכרתי את זה, ואמרתי לעצמי, זה לא יקרה לאף תלמיד שאני מלמדת, ואני אקח את זה, כמו שאמרת, כשליחות. וזה לא הולך לחזור על עצמו אף פעם.
זה כל כך חשוב, אני אומרת, כמה זה מאוד מאוד חכם, וחשוב שבעצם את באה מהמקום הזה שחווית חוויות קשות, חוויות שיש בהן אלמנטים של תסכול, של אכזבה, כן. ואת היום כל כך קשובה בעצם לילדים עצמם, ולהיות שם ולראות איך אפשר ממש ככה להגן עליהם. אנחנו נעשה לנו עוד איזושהי אתנחתה מוזיקלית, ונקשיב לשיר של נעמי שמר, הכל פתוח, כי אני חושבת שבאמת צריך להראות גם לילדים, ולא רק לילדים, כל מי שמגיע למקום הזה של תיאטרון, שהכל פתוח.
לגמרי.
ממנהלת הכנרת, סליחה, זה הרוחב. 21 קילומטר אורך, העומק הוא 44 מטרים. המפלס המפורסם בימים טובים הוא 209 מטר מתחת לפני הים. בימים רעים הוא 203 נו את השכל. והיה לו פה.
ראיתי את השכל פתוח לי מחר וחושבת המים נוהרת בשמחה חשבתי לעצמי הכל לא אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן
זה אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרי הייתי בעפולה הייתי מאלה ובשמורת החולה מצאתי מקלט חשבתי לעצמי הכל לא נפשרי כל עוד אנחנו כאן שרי
בתל אביב תיארתי חופשי באגל לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה חשבתי לעצמי הכל לא נפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן
זה אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים
דלשתי בחרמון, נפל חשבתי לעצמי, הכל לא אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שווים.
אולי הכל פתוח, אולי לא מפוחד,
אולי מצב הרוח ישתפר מחר.
הכל עוד ייתכן, הכל לא אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שווים. כן, הכל עוד ייתכן, הכל לא אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שווים.
אז אנחנו שמענו את נעמי שמר בגרסה מאוד מאוד מיוחדת, שיש בה גם קצת אמירה לפני כן, ובאמת הכל פתוח, והכל פתוח, ולא בכדי. וכמו שאני מבינה, היה אמור לצאת ולראות אור, ואולי בעזרת השם יצא ויראה אור מתישהו ספר אחר.
נכון.
ופתאום גברת קורונה מקורונה הגיעה לעולם.
נכון, אז היה לי ספר על הורות יצירתית, איך להיות כמה שיותר יצירתי בהורות, עם מאיירת מקסימה לירז גינת, שאירה לי קומיקסים בספר הזה. ופתאום הגיעה הקורונה, וראיתי את הבן שלי יושב על החלון, ערב אחד על עדן החלון, ואומר, למה אסור ללכת לגן, ולמה אסור ללכת לפארק, ולמה לא משחקים אותי?
והוא בן כמה?
הוא בן 3.
הוא בן 3.
הוא ממש עוד רגע בכה, וכאב לי הלב להתחיל להגיד לו וירוסים, חיידקים, מניינים, מפחיד, מסוכן. אז אמרתי לו, תשמע, זה הכל בגלל חג הקורונה.
הפכנו את זה לחג עכשיו.
תקשיב, עדיף שתהיה, אתה יודע, מחשבה וחשיבה כזו, ולהגיש את הדברים בצורה כזו, מאשר להפחיד את הילדים. אני מסתכלת היום על הילדים שנולדים לתוך זה, חצי נחמה. אבל הילדים בגיל הזה של 3, 4 ו-5, פתאום שכולם מסתובבים עם המסכות וכאלה, ושומעים ולא יודעים, ויום צריך לעשות כך ויום צריך לעשות אחרת, מרתיע. אז הנה מגיע החג.
כן, חג הקורונה, וחג זה קונוטציה מאוד חיובית, וזה נורא נורא כיף. אז הוא שאל אותי, כמו איזה חג זה? מה זה אומר חג הקורונה? והאחים שלו הגדולים בהתחלה חשבו שהשתגעתי, אבל ברגע, כן. ברגע שהם הבינו שאני מאוד רצינית, אז הם זרמו, והם גם התחילו לזרוק כל מיני רעיונות. אמרתי לו, אתה יודע, זה כמו פורים, צריך לשים מסכות. אז הוא אמר, גם אני רוצה, ואז ישר הלכתי להזמין לו. ואז אמרתי לו, צריך כל הזמן לשטוף ידיים, כמו בפסח, שכל הזמן שוטפים את הבית פה, שוטפים את הידיים. צריך, אנחנו כל הזמן במרפסת, כמו בסוכות, שאנחנו בסוכה כל הזמן.
מדהים.
כן, והתחלנו לדבר על זה, והוא אמר לי, ומה עוד? אז אמרתי, יש מנהגים שהם ייחודיים לחג הקורונה. כמו לשמור מרחק של 2 מטר, כמו לא ללכת לסבא וסבתא, שאז היה ממש אסור.
נכון.
כן, והוא מאוד קיבל את זה יפה, ואז אמרתי, טוב, זה יצא רעיון נחמד, בוא נכתוב את זה בתור פוסט, ושלחתי בוואטסאפ לכל מיני מקומות בארץ, וקיבלתי כל מיני רשמים, ואנשים התלהבו, ופתאום מישהי כותבת לי, מישהי שאני לא מכירה שזה איכשהו הגיע אליה, תקשיבי, אולי תעשי מזה ספר ילדים. אז אמרתי לה, תודה רבה, בנימוס, וחשבתי לעצמי, מה, השתגע? מה ספר ילדים עכשיו? ואז אחרי שבוע אמרתי לעצמי,
רגע. לימונים, לימונדה.
בדיוק.
כתיבה, ספר, מה?
למה לא? יש פוסט, יש רעיון. בוא נעוף על זה. ואז החלטתי לעשות מזה ספר ילדים. אגב, אם היא שומעת, אני עדיין מחפשת אותה מזאת, כי נמחק לי כל הוואטסאפ מהתקופה הזאת, הוא קרס.
וואו.
כן, אני רוצה לתת לספר מתנה, אני לא מוצאת אותה.
וואו.
כן.
אולי תעלי איזה פוסט בפייסבוק.
ניסיתי, לא הגעתי אליה. אוקיי. יכול להיות שאני צריכה בוואטסאפ, כי שם מצאתי אותה. נראה.
טוב.
בכל אופן, אז היא ככה נתנה לי את הרעיון, והתחלתי לכתוב ספר ילדים. פניתי להוצאות, היו שתי הוצאות שקיבלו אותו, אבל הם אמרו לי, תשמעי, זה ייקח בין 3 ל-4 חודשים. אמרתי, תודה רבה, אבל 3 עד 4 חודשים, אני מקווה שהקורונה לא תהיה פה.
היית אופטימית?
כן.
כהרגלך? שזה טוב? תמשיכי, גם אנחנו כאלה.
היא אמרה 3-4 חודשים, רק היא לא התכוונה לאיזה שנה.
כן, בדיוק.
לגמרי, לגמרי.
בכל אופן, אני הייתי נורא בלחץ שזה יצא כבר. והתקשרתי למאיירת שהראה לי את הספר הקודם, ואמרתי לה, טוב, תוך שבוע את מאיירת? אז לירז גינת היא מקסימה, אבל היא בהתחלה חשבה שהשתגעתי. מה תוך שבוע? ואחר כך היא חשבה שוב והחליטה ללכת על זה. היא אלופה תוך שבוע וחצי, היא ראה ספר שלם,
יש
שזה
פה,
מדהים.
יש פה איורים מדהימים, ממש, ממש ממש.
זהו, היא ראה תוך שבוע וחצי, ואחר כך זה גם עבר עיצוב גרפי מאוד מאוד מהיר, וגם בבית דפוס הם שיתפו איתי פעולה בדפוס חבצלת בפתח תקווה, תוך 4 ימים זה היה ביד שלי, מהרגע שנתתי להם, שזה מדהים.
איזה כיף, הלידה וההיריון הכי מהירים ever.
ממש, לגמרי. וכן, והספר הזה יצא נורא נורא מהר, והתחושה הייתה של איזה חג לי, פשוט איזה חג לי.
אז בואי נשמע לפחות את ההתחלה.
בשמחה רבה.
אז אנחנו יושבים יפה יפה, כמו בגן. הספר לאילו גילים?
גילי 2-7, פחות או יותר.
אז אני בטוחה שאנחנו נהנה, כי אנחנו בני 6.5 בערך. נכון. אז אנחנו יושבים יפה יפה, תסתכלי.
מצוין.
3.5. שלוש וחצי.
אתה 3.5? אני 6.5. אני גדולה עליך.
בואו תקשיבו.
אני יכולה לתת לך מכות.
עכשיו את צריכה לקרוא אותנו לסדר, כי אנחנו נתחיל להשתולל וזה לא
יגע. כן, לגמרי. לא, בואו תקשיבו ילדים.
הנה, תראי.
אגב, כשהקראתי את הסיפור לבן שלי, שקוראים לו ראם, אז בסיפור כתוב יאיר, כי התלבטתי אם לשים את השם האמיתי או לא, אז הוא תיקן אותי והוא אמר לי, אמא, זה לא יאיר, זה ראם. אז עכשיו אני קוראת עם יאיר. השמש החלה לשקוע. יאיר ישב על עדן החלון בסלון והרהר בכל רם. למה אסור ללכת לפארק? ולמה אסור ללכת לגן? ולמה צריך לשטוף ידיים הרבה פעמים? ולמה תמר לא באה לשחק איתי יותר? אמא ליטפה ברוך את טלטליו של יאיר ושקעה במחשבות. כי הגיע חג הקורונה, אמרה אמא פתאום. יאיר הביט בה בתמיהה. זה חג חשוב שאולי יימשך זמן רב, אמרה אמא. לכל חג יש מנהגים, וגם לחג הקורונה. בחג הקורונה לא הולכים לגן, לא הולכים לפארק, ותמר לא באה לשחק איתך. אני שונא את חג הקורונה, אמר יאיר בכעס. איזה מין חג זה בכלל? חג הקורונה הוא קצת כמו פורים, כי שמים מסכות, אמרה אמא. אני אוהב לשים מסכות, אמר יאיר.
אנחנו לא נקרא את כולו, כי אנחנו צריכים להשאיר טעם של עוד הורים שרוצים לרכוש את זה לילדים, סבא וסבתא שרוצים לרכוש את זה לנכדים, שוקי שירכוש את זה.
לנכדה שלו.
לנכדה שאני מאוד מאוד מקווה, כשהיא תגיע לגיל שהיא תבין את זה.
עדיין יהיה קורונה.
אז זה כבר לא יהיה רלוונטי, ואז היא תגיד לך, סבא, מה זה הספר הזה? מה זה קורונה? ואז אתה תגיד לה, פעם,
כשהיית
אפילו לא בת שנה, ככה וככה וככה היה.
או, לגמרי.
קודם כל, אני קראתי את הספר קודם, הוא מקסים, הוא חמוד, הוא כתוב יפה, הוא כתוב ידידותי, יכולתי לשמוע אותו, כשאני קראתי, יכולתי לשמוע אותך ממש ככה, מקריאה אותו עם ההתלהבות שיש בך, עם השמחת חיים. יש פה ממש, כל הפונטים הם מאוד מאוד ידידותיים, ואפשר לקחת את זה לא רק לילדים בני 2-7, כמו שאמרנו, אלא גם ילדים שרוכשים עכשיו את הקריאה שלהם. הספר מבחינת...
תסתכלי על האיורים.
כן, כן, תכף.
לא, יש משהו מעניין באיורים.
ש?
שירדו פה לפרטים.
נכון, ויש הרבה קריצות. אגב, כן, הספר כן, מיועד כן. גם למבוגרים.
להרבה
אם
מאוד
תשימו
פרטים.
לב, כן. בסופר כתוב אין ביצים. יש כל מיני דברים, קריצות קטנות שכתובות בכל, שיש בכל מיני ציורים.
זה היה...
שהמאיירת הוסיפה על דעת עצמה.
לגמרי, לגמרי. זה היה אחד המשפטים הבאים שלי, שזה,
שזה
ממש, ממש
כן,
לא,
כן.
לאו דווקא ספר לילדים.
כן.
אני בכלל, גם כשאני מעבירה את ההשתלמויות וסדנאות, אני מביאה המון המון ספרים, שהם נחשבים כביכול לספרים, לספרי ילדות, ספרי ילדים, ואני מביאה אותם גם לבוגרים ולמבוגרים, כי אני חושבת שיש כאן איזושהי אמירה גם לנו, המבוגרים. קודם כל, עצם העובדה שאם נסתכל רק על השם של הספר, שאנחנו חוזרים לזה, ששוקי אמר איזה חג, כן, אז עדיף להסתכל על הדברים. זה כמו שאני ממש בימים הראשונים שהם, עוד לפני שכולם היו ממש בבידוד, אני גזרתי על עצמי בידוד. ועם כל זאת, כל בוקר קמתי, קלחתי, כן, איזה חג היה לו.
איזה חג היה לי.
כן, התלבשתי, התאפרתי, זה עוד חורף, עקבים, מגפיים. הסטודנטים שלי, שהכל עבר כמובן לזום, לא האמינו שאני ככה מתוקתקת בבית. ואני אמרתי, ככה אני אהיה עד שבעצם תהיה איזושהי שגרה אחרת שתאפשר לנו קצת להתנהל בצורה אחרת. וכל מי שיכולתי לתת לו את הטיפ הזה, וגם ברמת, את יודעת, פוסטים בפייסבוק, כן. וגם מצולמים ומוסרטים עם הנוף המרהיב שיש לנו של, של הר תבור, וזה עשה את זה לאנשים, ואנשים פשוט שלחו לי הודעות פרטיות. את לא מבינה, זה נראה לך אולי בקטנה שעשית את זה, אבל את לא מבינה, אין לך מושג עד כמה האמירות האלה שלך והטיפים האלה שלך, איך הם סייעו. אז גם פה, כשאני מסתכלת ואני אומרת, איזה חג לי, כן, צריך לקחת את זה לאיזשהו מקום של חגיגה. איך אנחנו, איך אמרנו, ושומעים את זה המון, מהלימון לעשות לימונדה, כן. אז בהחלט. אז הפרטים האלה שאתה אומר, שוקי, לגמרי.
גם אני... הגרפיקאית, יפת שמש קוראים לה, היא דאגה, אם שמתם לב שהפונט ממש יגיע עד הסוף, ובאותו צבע וכל
כן,
מיני
כן,
דברים.
כן, כן, כן. אז זה שאמרתי, שהפונטים פה הם כן. מדהימים.
תראי, כשאת מסתכלת על הפתיחה של הספר, על המשמעות שלו, איזה חג לי, ואת קוראה את הספר, זה לא, זה לא דומה. זה כן. אומרת, לא במחשבה ש... שרצינו, ושאלה אם זה לא מטעה, נגיד, את
נכון.
אותו קורא שהוא מסתכל ואומר, רגע, איזה חג לי זה, אוי, ספר על חגים או משהו כזה,
לגמרי.
פתאום את עושה טוויסט, זה לא מטעה, זאת אומרת?
אני מאוד מאוד התלבטתי לגבי השם של הספר, זה האמת. רציתי בהתחלה לקרוא לו חג הקורונה, וכולם התלהבו מהשם משדיברתי, ואז אמרתי, רגע, אבל אני עושה לעצמי, כאילו... אני עושה ספוילר, אני מגלה את הפאנץ' של הספר. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה יותר מדי obvious. ואז חשבתי איזה חג לי אפשר לקרוא את זה, או עם סימן שאלה, או עם סימן קריאה, או בלי שום סימן, או נקודה, כל אחד יבחר. ויש פה איזושהי אמירה חזקה, שהקורונה, כמו שאמרנו, למבוגרים, ומה שאת סיפרת פה זה מדהים, מדהים, וזה מאוד חשוב, כי מה שאמרנו למבוגרים, זה מאוד חשוב לראות את הצד שהקורונה היא חג. זה אמירה. ולכן היה חשוב לי כן לשמור את השם הזה, כמובן שזה חייב לבוא עם איזשהו הסבר שעל מה מדובר, כי אחרת באמת אפשר לחשוב שזה עוד ספר על חגים.
לגמרי, שני דברים שרציתי להוסיף. קודם כל, הגופנים פה בכל עמוד זה בצבע אחר, אז זה מוסיף כאן איזשהו משהו מאוד מאוד צבעוני וססגוני.
עכשיו נוסף לנו חג לרשימת החגים.
נכון, נכון. אני נראה לי החג הזה הולך איתנו ככה, אתה יודע, מתנייד איתנו מחג לחג.
כן.
אבל אני חושבת שיש כאן ערך מוסף מאוד מאוד גדול לספר, שבעצם זה מדבר על משהו מאוד מאוד קשה, כי אי אפשר להתכחש לזה. קשה לכולנו, למי יותר ולמי פחות, כל אחד בסיטואציה שלו. יש ימים שקשה לי באופן אישי יותר, יש ימים שפחות, וכך לכל האוכלוסייה בארץ ובעולם. אבל המסר לדעתי העיקרי, זה בעצם התמודדות עם קושי בכלל. זאת אומרת, אני הייתי בכלל מסתכלת על הספר הזה, ולוקחת את זה למקום עוד יותר נשגב, ואני באה ואני אומרת, יש קושי, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים לצבוע את הקושי הזה במגוון צבעים? כמו שאני אומרת תמיד לילדים שלי, לבנים שלי, והם לא צעירים, אוקיי? החיים שלנו זה לא שחור או לבן. החיים שלנו זה כמה שיותר נמתח, ונכניס לכאן קשת גדולה של צבעים. וזה מה שאני רואה פה בספר הזה. כשאני מסתכלת אפילו על מדף הספרים,
כן.
אתה רואה את הצבעוניות המדהימה הזו, אז אני אומרת, קשה. תראה את הילד, הוא עומד בחוץ, אני מסתכלת ואני מצטמררת. אוקיי, אפילו שזה כאילו רק ספר. אנחנו חיים בתוך המציאות הזו. אתה רואה את הילד, הוא רואה את השקיעה, ואני לוקחת את זה לעוד מקום. אני אומרת, הנה עוד יום, עוד שקיעה. עוד פעם אני בבית, אבל מאחור, כאילו הוא עומד על המדף ספרים הצבעוני הזה, ואני אומרת, מה אפשר לעשות עם זה?
אני ביקשתי מהמיירת.
מה זה הכתם על השולחן?
זה הצל שלו.
זה הצל שלו.
אני ביקשתי מהמיירת.
ורק, סליחה שנייה, אני עושה איזושהי פרשנות, שאולי לא חשבת על זה. אני אומרת, אולי זה לא הצל שלו, אולי זה המחשבות שלו. אולי זה איפה הוא נמצא כרגע, איפה הוא שקוע כרגע. אוקיי? כי זה לא בדיוק צל, כאילו, כשאתה מסתכל על זה ממש, אז יכול להיות שזה, אתה יודע, אפשר לקחת את זה.
זה לא בדיוק נראה צל, אבל רק המחשבה, זאת אומרת, אני, יש את המשחק בסוף, נכון?
כן.
אחר כך נגיע לזה, אל תקדים את המאוחר.
אוקיי, אבל זה קשור לגמרי מה שיש פה, זאת אומרת, לאיורים עצמם המשחק?
כן, יש שם קצת קריצות לפה,
כי פה, על כל איור ואיור אני יכול לשבת...
ברור.
לפתח את זה לנושא...
ברור, ברור. הספר הוא מדהים.
ממש מטורף.
אני בטוחה ש... אחר כך יהיו לך עוד כל מיני מחשבות, ואני רואה כבר עכשיו את הגלגלים שלך מתגלגלים.
כן.
מתוך השיח הזה שמתקיים כאן, למקומות שאולי לא חשבת.
כן.
אפילו יש כאן איזה, לא יודעת מה זה ציפור, אני לא יודעת...
כן, זה ציפור שצריך למצוא בכל עמוד, זה ציפור דרור. אני חיפשתי סימבול מסוים, שבעצם יגיד שבתוך ההסגר ובתוך הפחד ובתוך האי ודאות יש לנו חופש.
לגמרי.
והתייעצתי עם אנשים מה הסימבול הכי חזק.
לגמרי, מדהים.
ובחרו דרור. עוד משהו שאני חייבת להגיד על השקיעה, זה לא סתם. אם תשימו לב, לאורך כל הסיפור בעצם יש תהליך של שקיעה, זה קורה בלילה, כי אנחנו הרגשנו באיזושהי שקיעה. עד עכשיו, ומתי שהזריחה מגיעה, זה מתי שהילד הולך לישון. גם רציתי להביא פה, הרבה שאלו אותי, רגע, לא התבלבלת? אז זה בכוונה. רציתי להביא פה בעצם אמירה שהכל התבלבל. הכל התבלבל, כל מה שהכרנו התבלבל, פתאום אנחנו מרים בשקיעה, אנחנו ישנים בזריחה, כל מה שהכרנו אנחנו צריכים לעשות חישוב מחדש.
לגמרי.
והמאיירת לקחה את זה עוד קדימה, ביקשתי ממנה שיהיה הכי צבעוני שאפשר, והיא לקחה את זה עוד קדימה.
מדהים, מדהים. יש כאן גם בובות שאני יכולה לתת אינטרפטציה שזה אולי סבא וסבתא, שיושבים ככה על המדע ומחויכים ומחכים לרגע שניפגש.
אגב, יש איתם עוד עניין, זה רעיון של המאיירת גם, הבובות האלה הם הדמויות מהספר השני שלי.
וואלה,
אז הכניסה אותם פה, כן, בתור בובות.
מקסים, פשוט, פשוט, מקסים. ואני לא אראה את הכל, כי באמת, קודם כל, במרחק הזה, גיא המצלמה הייתה עושה זום, אבל זה לא אותו דבר כמו ש...
לא, צריכים לקנות את הספר.
ברור, 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 להחזיק, לאחוז בו, לדפדף, להסתכל, כל אחד יסתכל לאן שהוא רוצה, יבחר, מכיוון שיש פה גם מגוון גדול מאוד של פריטים, אז אפשר להסתכל בספר, לא רק לקרוא, אלא שוב ושוב להלעל בו, ולהתעלם רגע מהטקסט הכתוב, ולהסתכל רק על הטקסט המאויר, כי גם כן. האיורים הם טקסט בפני עצמו.
לגמרי.
ולראות, הנה פתאום אני מסתכלת, אני רואה את המבט של אותה ילדה בתוך הטלפון, ואפשר כן. לקחת את זה שזה לא טלפון, אולי זה ספר, אולי סוג של תפילה.
נכון.
אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, המבט אולי החושש או הדואג.
נכון.
יש כאן המון המון דברים שאפשר להתמקד בהם.
יש אגב עמוד שהיה לנו איזשהו אתגר, אם אתם רוצים שאני אשתף אתכם, העמוד של הסופר, זה לא פה, טוב, אני אמצא אותו אחר כך.
אז נעשה הפסקה עכשיו.
כן.
אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה, ואנחנו נשמע את השיר המדהים של הראל סקאט, לעוף, ואנחנו נעוף בזמן הזה, ונחפש את מה שאנחנו רוצים.
מצוין.
לעוף.
משתלט עליי כישוף והרוח מספרת שאני יכול לעוף להרים את הידיים לעצור את השעון להלביש את הכנפיים בדמיון אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף זה עושה לי בגוף הגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים אני יכול לעוף כמו עליה למים לצוף אל עת שום מקום גם לכם מותר
גדול וגם לא רוצה לגדול אני
אז אנחנו חוזרות לחלק האחרון של התוכנית, והזמן אף לנו ממש. והתוכנית אמנם לא מסתיימת, אבל זה הרגע המתאים ביותר מבחינתי, לתת לך מתנה, תעודה, על כך שהגעת לכאן, וכל אורח שמגיע וכל אורחת שמגיעה לכאן מקבלים ממני תעודה. ואני אצטט את מה שבחרתי לצטט כאן של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ועבורך זה בטח, אז בבקשה, זה קודם כל שלך ובשבילך.
תודה רבה, רבה.
בשמחה ומכל הלב.
וואו.
ובואי ככה תגידי איפה זה פוגש אותך, ואחר כך אני אשמח שנגיע גם לחלק האחרון של הספר.
בשמחה. אז קודם כל תודה רבה, זה מאוד מרגש.
בכיף, בכיף.
ואותי זה פוגש במקום הזה שאני לא כמו כולם, אני אף פעם לא הייתי כמו כולם. אפילו הדבר היחיד שרציתי להיות נורמלית במרכאות, ורציתי שהילדים שלי יהיו קרובים בגיל, אז גם את זה אלוקים סידר שיהיה לי רווחים, ושזה לא יהיה מתי שבא לי, שאני אהיה חריגה בחברה שלי. אז בסוף זה יצא לטובה, זה נורא נחמד, אבל
בני כמה ילדים?
יש לי 12, ואז 7.5, ואז 3, ואז חצי שנה. כן.
מתנות.
כן, ברוך השם, כל אחד מדהימים.
היא אמרה איזה משפט שאני לא יודע אם פספסת, או שפשוט עבר, שהיא אמרה שהיא תהיה חריגה בחברה שלה. ובדיוק רציתי לשאול איך החברה שלך מקבלת את העובדה שאת כותבת ספר לילדים, וזה לכל המגזרים.
האמת שהחברה מקבלת את זה מאוד באהבה, יש המון פתיחות היום. אני גם חברה בקבוצת נטוורקינג חרדית, אני דתייה, אבל אני חברה גם בקבוצת נטוורקינג חרדית.
ששם את חילונית.
כן. לא, האמת שהפערים הם כאלה קטנים היום, okay. באמת, בסוף זה קבוצה של נשים, כולנו נשים, וגם שם קיבלו את זה בחיבוקים ובאהבה, וגם בכל מקום אחר, וגם בחברה החילונית, כאילו בכל חברה.
לא, בחילוני אני מתאר לעצמי שלא תהיה בעיה,
כן.
אבל בחברה הדתית,
מאוד מפרגן.
רבנים, אישה.
כן
אישיי.
ולא, אני בטוחה ש... נניח עכשיו מישהי חילונית, יהיו כאלה שיגידו, מעניין עכשיו לראות את הספר מקרוב, אם אין שם חלקים שהם יותר מדי דתיים, או זאת אומרת, אתה מבין? אני בטוחה
לא,
שאנחנו
אני לא
יכולים למצוא...
אני לא מדבר על המוטיבים כן. האלה, כי זה לא מעניין, לא מעניין מה הרקע של אותו בן אדם.
כן.
אותי מעניין הספר.
אבל נכון.
כאילו, אני מסתכל על התוכן, ולא מעניין אותי אם הוא דתי, חילוני, ערבי, או כל דבר אחר.
ככה צריך להיות, ככה צריך להיות.
אני יודע נכון. שבחברה הדתית פחות יש את נושא של האישה, שהיא פורצת דרך ויוצאת החוצה, והיום זה... זאת אומרת, למרות שאנחנו ב-2020
כן.
ויותר מתפתחים, אבל עדיין החברה הדתית היא יותר סגורה מהחילונית.
אני מרגישה שזה מאוד השתנה, שזה עבר שינוי מאוד גדול,
נכון,
וזה מאוד
נכון.
סיגמטי.
נכון, נכון.
ושהיום יש המון פתיחות.
לגמרי.
וקיבלו את זה ממש בשמחה ובאהבה.
נכון.
טוב, כן. לפחות ואני... אם הם קיבלו את זה, אנחנו הרווחנו, כי קיבלנו סיגמטי.
אנחנו הרווחנו לגמרי, גם כחברה, וגם אנחנו פה ברדיו להריח אותך סליחה זו הזדמנות גם להגיד שהספר הוא מתאים באמת למגוון גדול ובעצם גורף של כל האוכלוסיות.
כן.
אין פה יהודי, לא יהודי, דתי במקום כזה או דתי אחר, או דתי מהחברה הערבית, או דתי מהחברה היהודית. אני חושבת שהספר, הוא פונה לכולם, גם ההתאמה של האיורים שיש כאן, אני ממש ממש ממליצה בחום, ואני אומרת שוב, זה לא רק באמת לילדים מגיל שנתיים עד שבע, כשאנחנו מסתכלים על זה שאני, או הורה שקורא ומקריא את הסיפור, או סבא או סבתא שמקריאים את הסיפור, אלא לקחת את זה ממש, אפשר לעשות מזה יופי של מטעמים, גם לילדים שהם עדיין רוכשים את הקריאה, כמו שאמרתי קודם, הגופנים פה הם מדהימים, הם בהחלט מתאימים לילד שמסיים כיתה ב', ילד שמסיים כיתה ב' ומתחיל כיתה ג', ואני חושבת שאפשר להביא את הספר הזה כמו שהוא, לגמרי לילדים בכיתה ד', for sure אני אומרת את זה, וזה מה המקום שלי לכל העניין הזה של הוראה מותאמת. ובואי ספרי לנו מה יש לנו כאן בסיום. בסוף הספר הכוונה.
בסוף הספר רציתי לעשות משחק, כדי שזה באמת יהיה חג, שיהיה איזה חג לי. אז יש לנו משחק שצריך כל פעם לדרוך על, צריך כל פעם לזרוק קובייה ולדרוך על משבצת אחרת, ובכל משבצת יש פעילות מותאמת. יש לנו את המשבצת שזה כמו ראש השנה, אז צריך לחשוב על משהו. יש משבצת שזה כמו סוכות, כל המשפחה ביחד במקום קטן, ויש משימה שצריך לעשות, כאילו היד עיסוקה ולעבור מתחת. יש משימה שזה כמו פסח, אז צריך לשטוף ידיים או במים או באלכוג'ל. ויש לנו משימה שזה כמו פורים, לשים מסכה וללכת מצד אחד לצד השני של החדר עם איזושהי משימה, עד שמגיעים לחג האמיתי, לחג הקורונה. זה המשחק.
ומה קורה שם בעצם, שמגיעים לשיא כאילו?
אם הגענו עם מספיק נקודות, צריך לאסוף נקודה מכל מקום, אז מנצחים. ואם לא, אז צריך ללכת אחורה ולהמשיך. מבחינתי יש פה גם אמירה, שאנחנו יכולים לנצח את זה ולהפוך את זה לחג, ולנצח על זה, כמו מנצח במקלה.
לגמרי, יש פה גם את העניין הזה של לנצח את זה, אם אנחנו נתנהל בצורה חכמה, ואני חושבת שבכלל זה חכם מאוד מאוד מאוד, וזה ככה באמת השיא של הספר הזה, של בואו רגע ונשחק גם את המציאות הזו, שהיא מציאות לא פשוטה. כל הקטע הזה של עטיית המסכה, כל הקטע של שמירה על היגיינה, על ניקיון, יש כאן דברים שבעצם לקחת שוב את המגבלות, את כל החוקים החדשים שחוקקו לנו כדי להגן עלינו, ומה אנחנו עושים עם זה, והלוואי ובאמת כל המדינה, ובכלל בעולם אני אומרת, כולם, כולל כולם, יתחילו להישמע להנחיות האלה, כי אמן. כמו שאני שמעתי כשיצאתי היום בבוקר מהבית, המצב לא הכי מעודד בלשון המעטה.
לגמרי.
אנחנו, לדעתי, מה שיערוג אותנו חס ושלום זה השעננות, ממש, כי זה משהו שאפשר להתגבר עליו, זה משהו שהוא בידיים שלנו, זו איזושהי אחריות וערבות הדדית, זה לא איזשהו מצב, השם ישמור, טפו טפו טפו, שתגידי, אנחנו תחת מתקפת טילים, זה לא בידיים שלנו. והדבר היחידי שבידיים שלנו זה למצוא איזשהו מקום מוגן, מקלט, חדר כזה או אחר, אוקיי? כאן, הדבר הכי אלמנטרי, זה לעטות את המסכה, ולנקות את הידיים שלנו, וזהו, ולשמור על המרחק הזה של השני מטר, ואפשר לשרוד, כי עד שלא יהיה חיסון, אנחנו עם זה, ואי אפשר לדעת, וכמו שאנחנו יודעים, הזמן טס, אנחנו לא נספיק להסתכל שמאל-ימין, בום, הקיץ ייעלם לנו, סוף אוגוסט זה כבר תחילת הסתיו, כמו שאנחנו יודעים, לפי הכללי וחוקי הטבע, ראש השנה, טי-טי-טי, סוכות, גשם ראשון, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בפתחו של חורף. זה לא כמו שזה היה עכשיו, שזה היה במרץ, שזה היה ככה יותר קטע של סיום חורף, תחילת אביב. אנחנו הולכים למצוא את עצמנו בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. ואני אומרת, קחו את המשחק הזה, אפילו עליו תלבישו ותמציאו עוד משחקים כאלה ואחרים. יש ילדים עכשיו שיוצאים לקייטנות, אמנם שנת הלימודים פשוט מסתיימת עוד שניונת, מה שנקרא.
כן.
היום אנחנו ב-29 בחודש, מחר זה יום אחרון לשנת הלימודים, אז, ונדבר על זה גם בתוכנית הבאה. אז יש לנו אלפי ילדים שימשיכו ללכת לצהרונים ולקייטנות, וחייבים לשמור. ומעבר לזה, כולנו ממשיכים בשגרה שלנו, כולנו ממשיכים בחיים, נוסעים לעבודה, הולכים למרכזי קניות, לקניונים, לכל מיני שכאלה. חייבים, חייבים, חייבים לשמור על עצמנו, כי זה מטורף. המספרים הם פשוט מטורפים, פשוט מטורפים, עם כל הקושי שבדבר. היציאה הזו עם המסכה למקומות, חייבים לעשות את זה. אחרת, אני לא יודעת איפה אנחנו נמצא את עצמנו. ממש מפחיד. המחשבה היא מפחידה. אנחנו ממש עוד מעט מסיימים את התוכנית, ואני ממש רוצה להודות לך שהגעת לכאן, והייתי שמחה לשמוע מה בתוכניות, איפה נשמע ומה נראה בעוד איזה שנה, שנתיים.
אז קודם כל תודה רבה, אני מאוד נהניתי להיות כאן. אני מבחינתי כבר התחלתי לכתוב ספר שני. הילדים שלי רצו שאני אכתוב על חול המועד חג הקורונה, אז אמרתי, בינתיים לא, אבל התחלתי לכתוב על קנאה בין אחים, ממבט יצירתי וצורת חשיבה שונה לגמרי מחוץ לקופסה.
בא לך לתת לנו איזה ככה...
בשמחה.
ספוט קטן.
כן, אז מדובר על שני אחים, ילדה שנולד לה אח תינוק, היא מאוד מאוד מקנה והיא באה לאימא ואומרת, אני שונאת אותו. אז אימא, היא מצפה שאימא תגיד לה, אסור, זה לא בסדר, תכעס אליה, ואימא אומרת לה, וואי, אני מבינה אותך, גם לי קשה איתו לפעמים. והילדה בשוק, והיא אומרת, באמת, את לא כועסת עליי? ואז האימא מציעה לה טריק, יום לאהוב אותו ויום לשנוא אותו.
אוי, גדול.
כן, ומפה, לאן זה הולך? זה כבר אני לא אגלה לכם.
לא, ברור שלא.
וזה סיפור אמיתי מהחיים, זה קרה אצלנו בבית.
מדהים.
תודה. ויש לי את הספר על הורות יצירתית, ויש לי את ההרצאות על יצירתיות. אז אני מקווה שתשמעו שאני ככה ממשיכה לתת הרצאות בכל מיני מקומות בארץ, והוצאתי לפחות עוד 2-3 ספרים בעזרת השם.
מדהים, הלוואי, הלוואי, בעזרת השם. זה בסדר לשאול כמה עולה ספר כזה?
בוודאי, בשמחה, 64 שקלים.
אוקיי, ואולי אנחנו נעשה שמי שיקנה דרך הפייסבוק של התוכנית של נפגשים מחוץ לקופסה, יזכה אולי לאיזושהי הנחה.
מצוין. אפשר, כן.
אז את תפרסמי אחר כך, אחרי הפוסט שלי, את תפרסמי ותוסיפי שם הפרטים איפה אפשר לרכוש, והנה אתם גם תזכו בהנחה. אני רוצה להודות לך, שוקי, ואני רוצה להודות לך מאוד מאוד מאוד. נעמת לי, כיף הגדול היה לפגוש אותך ולראות את החיוך שניבט מעינייך. שיהיו רק בשורות טובות והמון המון הצלחה. ולכם הצופים, באמת, בבקשה, קצת יותר ערבות הדדית, כדי שאנחנו נמשיך ונוכל להתנהל, וגם להגיע לכאן לרדיו ולהביא לכם אנשים מקסימים כמו עידית. ואנחנו נסיים את התוכנית שלנו היום עם הזמר המדהים, שגם אני מאוד אוהבת, שלומי שבת, רק בגלל הרוח. תהיו חזקים כמו הרוח, ושהקורונה הזאת תתנדף כמו הרוח. נפגשים מחוץ לקופסה.
יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אפילו בא
שיגיד